טוב, שלום, צהריים, בוקר טוב. אז אנחנו בשני שיעורים כהכנה למגילת איכה. בשבוע שעבר דיברנו על הרקע לכתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו. ראינו בעצם את המשמעות הכבדה של ניסיון לכתוב את המגילה כמעט 18 שנים לפני שהיא מתרחשת. היא נכתבת, והיא נכתבת גם בלשון עבר. כלומר, כאילו הדבר הזה כבר היה, ואחרי שיהויקים קורא את המגילה, הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו הנביא לקחת מגילה חדשה ולכתוב עליה, לכתוב את המגילה הישנה שהייתה, אבל להוסיף על המגילה הישנה שהייתה עוד דברים רבים, כהנה וכהנה. ככה כתוב בספר ירמיהו. וזוהי בעצם המגילה שמונחת לפנינו היום. זה בפרק, אמרנו, למדבר. בפסוק כ"ז, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמור, שוב קח לך מגילה אחרת. הוא כתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה, ואלך תתנבא נבואת חורבן על יהויקים. ובפסוק ל"ב, וירמיהו לקח מגילה אחרת ויתנה אל ברוך בן יריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. אז אנחנו ננסה היום לעבור על לפחות על 4 פרקים ככה במגילת איכה מלמעלה, ולנסות לזהות את הרובדים השונים של המגילה, מה היה הבסיס ומה נוסף. אז קודם כל אני רוצה דווקא להתחיל מהמילה הראשונה שהיא פותחת את המגילה, והיא בעצם מילת מפתח בשבת הקרובה, איכה. איכה זה מופיע במגילת איכה, מופיע בהפטרה, חזון ישעיה בן אמוץ, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ומופיע בספר דברים, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם, וזאת מילת נחמה, לא סתם המגילה מתחילה במילה. נמצאת המילה איכה. מילה עצמה איכה. מגילת איכה היא ספר נפרד בפני עצמו, כן. אז המילת איכה בעצם, למרות שבקוד הקולקטיבי שלנו היא מילה מכווצת, אבל בעצם זו מילת נחמה. לא סתם השבת הסמוכה לתשעה באב נקראת שבת חזון, והמגילות נקראות מגילות, המילה המרכזית היא המילה איכה. חזון, חזון. יש לנו חזון. נראה שאנחנו בתוך חורבן ונחרב את המקדש, השבת היא שבת חזון. לא איבדנו את החזון, את התקווה, והמילה איכה היא בעצם מילת שאלה. איך קרה דבר כזה? עכשיו, כשיש שאלה, אז זה בעצם אומר שיש על מה לשאול, כי הרבה פעמים, מה זאת אומרת? ברור שככה זה יקרה, מובן? אני בכלל לא מתפלף, האם ההורים, אין לי שאלה, מי עשה את זה? אני לא צריך לשאול מי עשה, אני כבר יודע מי עשה, מובן מאליו. המילת איכה היא מילת תמיהה רבתי, זה איך פלוס היי. זה בעצם מוסיף, מגדיל את התמיהה. איך דבר כזה קרה? ואנחנו כבר 2,000 שנה שואלים, איך דבר כזה קרה? כלומר, בעצם אנחנו בעצם בתוך המילה איכה, תמונה העובדה שאנחנו מעולם לא התרגלנו לגלות. ואנחנו כל שנה כאילו מתפלים מחדש, איך הגענו למצב הזה? מה זה איך? אתם כבר יותר זמן בגלות מאשר בארץ ישראל, זה כבר הגלות נהייתה הרגל, וארץ ישראל נהייתה חלום. איכן עלה לארץ ישראל היה צריך לשאול, לא. איך יכול להיות שגלינו? איך יכול להיות שהתרחקנו? איכה? בתמיהה רבתי. המהר"ל אומר את זה בנצח ישראל, בפרק הראשון, כל כך יפה. הרי המהר"ל כותב את ספריו בעומק של העומק של התחתית של הבור של הגלות. המהר"ל חי במקביל לגירוש ספרד. הוא חי בפראג, גירוש ספרד זה בספרד. זה כמעט מכל הבחינות, גם מבחינת אומות העולם, זה אמצע ימי הביניים, או לפחות אחד מהבורות החשוכים שלהם, הכל תקוע. ובעם ישראל עוד יותר, כלומר, אם היה איזה תקווה ביהדות ספרד, עכשיו הכל מגורש וכו'. יושב לו המהר"ל בחדרו בעליית הגג בפראג, וכותב את ספריו המרובים, והגדולים והקדושים. ובספר נצח ישראל אומר, אני אסביר לך את היחס בין הגלות לבין הגאולה. הגלות זה יציאה מהסדר. והגאולה זה הסדר. הגלות זה טעות, זה תקלה, זה משהו שהוא תכף נגמר, זה משהו שהוא יציאה, והגאולה זה הסדר האמיתי. סליחה, כבוד המהר"ל, תסתכל למינה ושמאלה, מה אתה מדבר? אין רבע יהודים, כמו שיש יהודים בארץ ישראל בתקופה הזאת, בכל מקום עם ישראל בזוי ושסוי, על איזה יציאה מהסדר אתה מדבר? ככה מסתכלים, זה איכה. אנחנו במגילת איכה, כשזועקים את המילה איכה, אנחנו בעצם משמיעים תמיהה רבתי, ומכוח התמיהה הזאת חזרנו לארץ ישראל וקמנו מדינה. כי העם שכל שנה תמה מחדש, איך לא נראה מצב הזה? באמת מוזר, פלפס, לא מסתדר, קושייה. אז יום אחד הקושייה תיפטר, יחזרו לארץ. אז זה קודם כל לגבי המילה הזאת, מילת איכה, שהיא מילת מפתח, שמתחברת למילה חזון, בצורך העניין. אז בפעם שעברה כבר קצת נגענו בפרק א', אבל זה מאוד מאוד, בוא נאמר ככה, הנושא של פרק א', קודם כל איך יודעים מה הנושא של איזשהו פרק בתנ"ך, מחפשים מילה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד. חוזרת על עצמה. אז שתי מילים שחוזרות על עצמה בפרק א', זה הטיות שונות של המילה ירושלים, והבדידות. מה? אייקה, אייקה, כן, אייקה, אייקה. זה קשור לאותו עניין, זה גם. זה מילה תמיהה. איפה אתה? איך יכול להיות שעזבת את הקרבה האלוקית? כן, אותו דבר. אז בואו קצת נקרא כאן פסוקים. איך היה שבה בדד העיר רבתי העם? איך יכול להיות שהיא יושבת בדד, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה לה מזליחות. ואז היא בוכה בלילה, אין לה מנחם, כולם בגדו בה. אמנם נוסף פה גלתה יהודה, שזה, לפי טענתנו, תוספת במגילה השנייה. כלומר, הפסוק הזה גלתה יהודה לא היה במגילה הראשונה. במגילה הראשונה שירמיהו כתב לא היה גלות. אבל אחרי שיהויקים כותב וקורא את המגילה הראשונה, מוסיפים דברים כהמה, גלתה יהודה. עכשיו גם תהיה גלות. אם לא קיבלתם את חורבן הבית, תקבלו את חורבן הבית עם גלות.
זה באמת קוהרנטי?
מה? כלומר?
הוא הוסיף את זה מיד אחרי השריפה של המגילה הקודמית. מאז הוא לא מנסה להחזיר את
המותר? מאז, מה שירמיהו לא מוותר לשנייה אחת, הוא לא מוותר לשנייה אחת, אבל בעצם, מבחינת מה קורה בשטח, מהרגע הזה מתחילה הגלות. תשימו לב, תשים לב. גם הגלות זה לא... זה לא חטיבה אחת, זה לא בלוק אחד. יש כל מיני וריאציות של גלות. מי אמר שכדי לקיים את דין חובת גלות צריך שכולם יגלו מכאן? אולי גלות יהויקים זה מספיק. גם יהויקים חווה סוג של חוויית גלות, כי נבוכדנצר מגיע לכאן ומזיז אותו מכאן והורג אותו ועושה כאן איזה מין מבחינת גלות בתוכו. טוב, זה ממש גלות קטנטנה. בסדר, אז אולי נסתפק בגלות יהויקים. זה גם גלות. מגיע נבוכדנצר, מגלה את יהויקין המלך ואת כל שכבת האצולה, אבל עדיין משאיר כאן את כל המיליונים. אולי גם זה מספיק. לא. כלומר, בדיוק מהדבר הזה מנסה, ומי שלומד איתי ספר יחזקאל בבית המדרש, אז אנחנו רואים איך גם ירמיהו וגם יחזקאל מנסים בעת ובעונה אחת לתקוף בדיוק את הנקודה הזאת ולהגיד, אם תחזרו עכשיו בתשובה, אם תקבלו עליכם את מרות מלך בבל, יש בפרק, איזה פרק זה ראינו? עם הנשר, עם הנשר הגדול שלקח את הנוצה וכל זה. פרק זה אני שם ב... מה? כן, יחזקאל מתנבא בתקופת יחזקאל וירמיהו מתנבאים במקביל. ירמיהו בארץ ישראל ויחזקאל בבבל. ושניהם חותרים אותה נקודה. בואו תקבלו עליכם את עול מלכות מלך בבל, כי אלה שבבבל, הם אומרים ליחזקאל, חבל פה על הזמן, אנחנו עוד שנייה חוזרים. קיבלנו מסר מהאלה בארץ ישראל, נגמר, עוד שנייה ואנחנו חוזרים, אין פה מה להשתקע. יחזקאל אומר להם, תשתקעו, אל תאמינו להם. ובירמיהו הם אומרים, זהו, נגמר, עוד חנניה בן עזור, עוד שנתיים, נגמר הסיפור, וכלי המקדש חוזרים. אז גם ירמיהו וגם יחזקאל במקביל מנסים להגיד להם, תקבלו את עול מלכות מלך בבל, ובזה נצא ידי חובת גלות בגלות יהויכין. אבל זה לא קורה. זה לא קורה, וגם צדקיהו המלך ממשיך למרוד במלך בבל, ובסופו של דבר, לקינו בכפליים. כלומר, הייתה גלות טוטלית, פעמיים, בפעם שעברה גם דיברנו על זה שזה גם לא נגמר בצדקיהו, זה ממשיך הלאה למי? לגדליה בן אחיקם. גם שם עדיין ממשיכים למרוד במלך בבל, ולכן בעצם בסופו של דבר אנחנו מה שנקרא אוכלים אותה עד הסוף בלשון העם. כלומר, הגרסה הגרועה ביותר של הגלות הגיעה. למרות שהיו הרבה מאוד תחנות באמצע. אז ודאי שירמיהו יש לו מה לעבוד, אבל הגלות כבר מגיעה. עכשיו גלתה יהודה זה יכול להיות גרסה מצומצמת. גלתה יהודה, רק יהויקים, רק יהויכין, וכן זה הדרך. אז גלתה יהודה וכו', ישב בגן מצב הנוח, כל רודפי הישגו בין המצרים, והנה כאן הנביא עובר לתאר דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, מתארים כאן את ירושלים הבודדה, בלי בהם מועד כי בית המקדש חרב, כל שערי השוממים, כהני הנאנחים, זה בעצם ביטוי לבית חרב. יצא מבת ציון כל הדרה. מה זה הדרה של בת ציון? בית המקדש, הוא נקרא הדר העולם, כן. 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 לא, בגימל הקודם היה כתוב משהו אחר. עכשיו הוא שינה. אני אומר, מעלה בתור אפשרות. לא כתוב, אין לנו, לא מצאנו את הגרסה הראשונה של...
הוא אומר, מה זה נכתב, הוא נהיה קנוני.
כן. כן. יש, בוא נאמר ככה, יש פרק אחד שהוא, אני טוען כאן אולי טענה שקצת מחודשת, שבתוך הפרקים עצמם, חז"ל מסמנים פרק אחד שהוא ודאי פרק שנוסף, וזה פרק ה' במגילת איכה, שהוא פרק נוסף, חדש. יש גם פרק ד' שמדבר על אולי פרקים ד' ו-ה' שמדברים על יאשיהו המלך, יש כאן קינה על יאשיהו. אין לנו, לא מצאתי פרשן שיודע לסמן במרקר מה היה ומה נוסף ומה כל זה. אז אני מנסה ביחד איתכם לנסות להבין. החלוקה בעיניי, החלוקה בין חורבן בלי גלות לבין חורבן עם גלות, היא חלוקה שמחזיקה. כלומר, זה, גם רואים את זה, כלומר, רואים שאחרי החורבן עדיין יש, זה הולך ביחד, זה משולב, כי יש גלות טיפה לפני החורבן, וחורבן אחר כך, ואחרי זה עוד גלות, אבל זה לוודאי שתי צרות שהן לא היו חייבות לבוא כרוכות אחת בשנייה. וכמו שראינו בפעם שעברה, ביחס בין פרק אבב לפרק פרק כפב לפרק למד ואב, בפרק אבב כבר יש עדיין אפשרות לחזור בתשובה בראשית מלכות יהויקים, בפרק למד ואב כבר זהו, זה כאילו ירמיהו מוסר מודעה, הוא לא מדבר, הוא לא מנסה לשכנע, הוא עוד פשוט רבותיי, זה כתוב, זה מה שהולך להיות. איך זה מסתדר? זה מה שניסינו ליישב. כל פנים, בואו נחזור רגע לפרק הזה, לפרק א', אמרנו שפרק א', עיקר העניינים שלו זה בעצם חורבנה של יופייה של ירושלים. תראו כאן את חטא חטא ירושלים, וכן לידה, היה אתה, כל מכבדי היזילוה כי ראו ערוותה, גם הנה אינך בתה שבחור. מה זאת אומרת, בנמשל, מה זה כל מכבדי היזילוה כי ראו ערוותה? בעצם זה מקום פנימי, מקום סודי, מקום שרק בן הזוג יכול להיות בו, זה בעצם ביטוי לקודש הקודשים. מקום שנכנס שם רק כהן גדול, וגם כשהכהן הגדול נכנס זה בערפל ולא רואים, כולם נכנסים, כל רואי האיזילוה, טיטוס בבית שני, בבית ראשון, נכנסים, בודקים, רואים וכולי, לכן זה הדרך. הלאה, פסוק י', ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. זה פסוק שיהויקים קורא אותו. היא ראתה הגויים באו, בית המקדש עומד, עומדים כהנים ואומרים, עזר הקרב יומת, וירמיהו אומר, היא ראתה גויים באו בקהלה, באו מקדשה. וכן על זה הדרך, ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, זה ביטוי גם, יש כאן ביטוי כפול, כי כמו שהזכרנו כמה פעמים, הנביא הוא לא דרשן, אלא הוא חווה את נבואתו, אז ירמיהו מדבר על העצמות שלו שנשרפות, אבל גם על עצמותיהם, עצמות כלל ישראל שנשרפת, שזה בית המקדש. אז יש כאן נתנני שומע כל היום דבר וכולי וכולי. קרא עליי מועד לשבור בחוריי אלה הכהנים וכו' וכו'. מגילת איכה פרק א', בסדר? תמצא? נועם,
תמצא.
יעקב, נכון? יעקב מעכו. כן. אז זה פרק א'. פרק ב', במה הוא עוסק? אז גם פה צריך לחפש איזושהי מילה מרכזית בתוך הפרק הזה. התחילנו להתחלה, איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. בילה אדוני לא חמל את כל נאות יעקב, ארץ בעברתו מבצרי בת יהודה. הגיע לארץ חילל ממלכה ושריה. הפרק הזה באופן פשוט, ואנחנו מיד נראה את זה גם בהמשך, עוסק ב... בחורבן הממלכה. חורבן הממלכה, זה עוד צרה. עוד צרה. כי מי אחרי צדקיהו, לא כתוב בדברי הימים, שהמלך בבל מעלה את יהויכין ונותן לו את ארוחתו, וזרובבל בן שעתיאל, פחת יהודה, הוא נכדו של יהויכין, אבל בעצם רצף של 900 שנים של ממלכה בעם ישראל נקטע. עכשיו זה יהיה, לאט לאט זה יקבל איזה וריאציה אחרת, זה יהיה ריש גלותא וכולי, ואנחנו כבר יודעים שכבר בבית שני זה ילך ויסתבך, והחשמונאים יקחו את הממלכה וישלמו על זה מחיר. ובוודאי אחר כך בתוך שנות הגלות נאבדה מאיתנו משפחת המלוכה. נאבדה. אנחנו לא יודעים מי, היום אנחנו לא יודעים מי. היום כשאתה אומר משיח, זה נשמע, זה כינוי אוטופי, כאילו זה מישהו ש... אבל משיח זה ביטוי הכי קונקרטי, משיח זה אדם שהוא נמשך בשמן המלוכה, בשמן המשחה, כי הוא הבן של המלך הקודם. דוד הוא משיח, ושלמה הוא משוח או משיח, ורחבעם, כל מלך שנמשך, עבר את הטקס הזה, את הסדר הזה, הוא משיח. היום כל כך התרחקנו מזה, שזה נראה לנו דבר אוטופי. משיח זה מישהו שירד, והמדעת שמיים. אז הפרק הזה עוסק בעצם בחורבן הממלכה, ו... יש כאן פסוק אחד מרכזי בתוך הפרק הזה. בואו נראה רגע כמה פסוקים שמוכיחים את זה. אז מדובר כאן על מבצרי בת יהודה, חילל ממלכה בשריה, גדה בחר אויב כל קרן ישראל, ישיב אחורים מפני האויב. הנה עוד פעם בפסוק, היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצרה, והיה רבבת יהודה תעניה ועניה. עוד פעם מבצרים, ארמונות. בפסוק זין, צנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אוהב, חומות ארמנותיה, כל נתון בית אדוני כיום מועד. עוד פעם, בפסוק ח', חומת בציון, תבו בארץ שעריה, איבד ושיבר ברכיה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. זה הפסוק המרכזי של הפרק הזה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. וזה עוד נתון חשוב שכדאי לזכור אותו, שיחד עם הגלות, הגמרא אומרת, כיוון שגלו ישראל במקומה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. עכשיו, המונח ביטול תורה נהיה אצלנו כל כך, אני חושב שהוא פשוט, כמעט אפשר להגיד, הפך את המשמעות שלו. או התרחק מאוד מן המשמעות שלו. ביטול תורה, קודם כל אומרים את זה בביטל תירה, זה נשמע יותר טוב, נכון? כאילו זה... וזה מונח שאפשר להגיד שהוא על גבול הנרוון של הלומדי התורה. ביטל תירה, נו, ביטל תירה, ללמוד, ללמוד, קדימה, בלי קפה, בלי דיבורים, בלי ביטל תירה. זה עוד דבר חשוב, ללמוד תורה בלי לבטל זמן וכן זה, אבל זה לא המשמעות. אלא ביטול תורה, הכוונה, ביטול תורה, לא ביטול הזמן שאתה לומד את התורה. בעצם מה שמדברים פה זה ביטול זמן. אלא זה ביטול התורה בעצמה מתבטלת. מדוע? מפני שכשעם ישראל בגלות, אז ממש סליחה על הביטוי, אבל התורה נהיית קריקטורה. התורה, יש דעות בפוסקים שבכלל אין מצוות בחוץ לארץ. כלומר, אבא אמינה שפסוקים. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. הגמרא אומרת אבא אמינה ששבת זה רק בארץ ישראל. בסוף הגמרא דוחה את זה, אבל זה עלה בתור אבא אמינה. ועל פסיס הפסוק בירמיהו, הציבי לך ציונים, שכל המצוות בחוץ לארץ זה הכל בגדר תרגיל יבש לפני רטוב, כדי שכשתחזרו לארץ ישראל, זה לא יהיה לכם חדש. ואתמול עשינו כאן את החשבון באיזה מקום, שאם אנחנו לוקחים את שישה סדרי משנה, אז לפחות חצי משישה סדרי משנה לא רלוונטי בחוץ לארץ. פשוט לא רלוונטי. סדר זרעים, מה שייך בחוץ לארץ, סדר זרעים, יש גלות, הכל מצוות התלויות בארץ. לא מתחיל בכלל, לא שמיטה, לא יובל, לא כלום, אין מה לדבר. נכון? ברכות, זה הדבר היחיד ששייך. עולל בחוץ לארץ? מה זה שייך בחוץ לארץ? מה? אז זה רק בארץ. אז זרעים לא שייך. מועד? מה? וישבתי, נכון? איפה קראנו את זה? וישבתי, ססונה, חגה ומועדה. בחוץ לארץ אין יכולת לקדש את המועדים. הלל השני, מהר מהר, דקה לפני שנגמרת השמיכה, מהר, מקדש את כל המועדים קדימה. מאות שנים קדימה, כי אם הוא לא היה עושה את זה מכוח הסנוחים, אז פשוט לא היה חגים, כי אין אפשר. ככה הרמב״ם פוסק, בקוף נון א' במצוות קידוש החודש. אומר הרמב״ם, אתם זוכרים את הרמב״ם הזה? במצוות קידוש החודש, זה רמב״ם מדהים. מכירים אותו, נכון? בספר המצוות, יש פה שצריך להתחיל לחפש. ספר המצוות נמצא קוף נון א' במצוות קידוש החודש, אז הרמב״ם אומר, מסביר לך מה זה קידוש החודש, מה זה, מי מקדש את המועדים, ואז אומר הרמב״ם, ואם יהיה מצב, אם חס וחלילה יהיה מצב, שלא יהיו בארץ ישראל 10 אנשים, ומיד הרמב״ם נבהל מעצמו. ואומר, ולא יכול להיות ש... ולא יהיה דבר כזה, כי כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא, שלא יחבא אותות האומה, כאילו מיד אומר, דבר כזה לא יהיה ולא היה ולא עתיד להיות. אבל רק אם יהיה, אז אין חגים ואין מועדים ואין שום דבר. אז גם סדר מועד לא שייך. כמעט לא שייך בארץ ישראל. אלמלא הלל השני, קידש את המועדים קדימה. זרעים מועד. נשים זה שייך, קידוש אינגיטי. מה? נזיר, סוטה, נכון? אז זה נשים, נזיקים, לא סנהדרין, לא מכות, אין אפשרות לגבות כנסות, אנחנו הכל שליחותה יוקע עבדין, אין סמיכה, סמיכה בטלה, אין סנהדרין, אין שקעת הגזית. נזיקין זה, נשארנו מזה, מפלפלים, בזה, אבל אנחנו מאוד מאוד, וודאי שמנזיקין וצפונה, מה? קודשים טהרות? זה בכלל. אז טהרות לא, קודשים לא, זרעים לא, מועד לא, נזיקין חצי. עם מה נשארנו? סדר וחצי. זה נקרא, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול. ביטול התורה עצמה, תלמד כמה שאתה רוצה. בשטייגן הכי גדול, 24 שעות ביממה, אבל אתה לא יכול לקיים אותה. את מה שאתה לומד. ולכן יש גם חלקים שלמים שנזנחו. אני כבר לא מדבר על כל חלקי התורה שעסקו ב... איך מנהלים מדינה. בדיוק השבוע ישבתי עם איזה יהודי אחד שהוא עובד במשטרה, תובע במשטרה. הוא אומר, תדע לך, יש כל כך הרבה פוסקים שעוסקים בהלכות צבא. נכון? הרבה ספרים. כמעט אין פוסקים שעוסקים בהלכות משטרה. הרב ישראל היא קצת, כתב על זה בהתחלה, עוד קצת זה, לא עוסקים בזה. כי זה סוגיות מאוד, זה סוגיות שלטוניות אזרחיות. הם לא פיקוח נפש פר אקסלנס, אבל הם צריכים, צריך להזדקק אליהם. אם אפשר לגנוב בשבת, כי אין שוטרים, אז כלומר, זה דבר שהוא ודאי באחד על אחד הוא לא פיקוח נפש, אבל איך חושבת אומה? האם אפשר עכשיו בשבת לגנוב? אין משטרה בשבת. פיקוח תנועה, הרבה מאוד דברים, הרבה תפקודים
שאתה... פיקוח נפש. פיקוח נפש,
אל תיסע, אל תיסע. אלה סוגיות הרבה יותר מורכבות. האם מותר לשוטר דתי לרשום דוחות תנועה בשבת? כלומר, הוא מחדל שבת, כן, אבל הוא תינוק שנשבע. אם תינוק שנשבע, אז עכשיו צריך, כן צריך לדאוג לו, שלא יישא מהר, כדי שפיקוח נפש דוחה הכל. אז אני... תור ילד, אני זוכר שהיה שוטר דתי, שחתי כבר. אני לא יודע, טוב, אני לא מקווה בזה, אני לא פוסק שיכול להביע עמדה, אבל אני אספר לכם מה היה. בתור ילדים היינו הולכים לראות, היה אז רכבים משטרתיים אמריקאים כאלה, גדולים, סמויים, עם רדאר כזה בפנים, והוא היה שוטר דתי עם כיפה, בא רושם דוחות בשבת. זה כאילו היה, היינו עומדים, מסתכלים על זה. מוזר כזה, הפליא אותנו.
עד שלא
נכון. אה?
עד שלא
נכון. רואים את העת, רואים את הכל. אז זה מה שכתוב כאן. תבעו בארץ שעריה, שערים זה ביטוי לממלכה, למשפט, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. אין תורה, זה הפשט. ממשיך כאן הזה, הנביא כאן עובר קצת לדבר על עצמו וכו' וכו'. יש כאן פסוק, כדאי להגיד אותו, פסוק שהוא אוהבים לשיר אותו. צריך לדעת שהוא פסוק עם מגילת איכה, שלא תרשמו את זה בטעות בזה, הזמנה לחתונה משהו. שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. רב שלמה קרליבך חיבר על זה לחן מדהים. וראיתי אפילו איזו תמונה שבאיזה מיק וזה מופיע, גם כן מתאים. אבל צריך לדעת, זה פסוק מגילת איכה. כי שלא יהיה... אם תאכל אנשים פירייה מודדת היפוכים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. אני רוצה רגע להתעכב על הפסוק הזה, בסדר? הפסוק הזה על מה הוא הולך? אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. על זכריה... כן, אז זכריה, יהושע, אתם מזכירים את השמות הנכונים, אבל בואו נדקור את הנקודה. זה הולך על על השפל המדרגה של המלכות בעם ישראל. ולא סתם, הנביא ירמיהו מביא את הפסוק הזה כאן. לא סתם. כי אנחנו הרי מדברים על חורבן הממלכה. הפעם הקודמת, לפני החורבן הזה, שהממלכה כמעט ונחרבה, זה היה כאשר עתליה, אם המלוכה, אנחנו הולכים ומתקרבים לזה בסדרה במלכים, עתליה עם המלוכה, שהיא מזרעה של איזבל, המרשעת, כאשר היא רואה שאחזיה בנה הורגים אותו המון העם, אז היא קמה ומאבדת את כל זרע הממלכה. פשוט הורגת את כולם. חוץ ממי? מהתינוק יואש, שהמטפלת שלו, איך קראו לה? למטפלת? המטפלת, צריך להקים מעון כזה. יהושבע. זה השם שלה, או בדברי הימים יהושבעת, היא מבריחה אותו לאן? לקודש הקודשים. לקודש הקודשים, חדר המיטות, בדיוק. לקודש הקודשים, ושם מגדלים אותו בסתר 7 שנים. רק מנסה לדמיין מה, מה, תחשבו מה קורה לעם ששבע שנים בטוח שמלכות בדוד נגמרה, זהו, אין תכלית ואין תקומה, ופתאום אחרי שבע שנים, אנחנו כרגע לא לומדים את הפרק הזה, אבל אחרי שבע שנים רחש בחש וכל זה, ביום בהיר אחד יוצא המלך מקודש הקודשים, הנה יש מלך. איזה... מי שמוביל את כל התהליך זה יהוידע הכהן הגדול, איש צדיק ומיוחד מאוד, כאשר כל ימי יהוידע הכהן הגדול יהואש הולך בדרכו ויהוידע מכוון אותו וכו' וכו'. עוד אחד מההבדלים הדרמטיים בין ספר מלכים לספר דברי הימים זה הסוגיה הזאת, בספר מלכים יהוידע מת ויהואש ממשיך ונפטר וזהו, אבל בדברי הימים מתוארת הטרגדיה הנוראה, היא כתובה בלשון סמויה, אבל אנחנו נבאר אותה. כאשר המלך, כאשר יהוידע הכהן הגדול מת, תסתכלו בדברי הימים פרק כ"ד פסוק ט"ו, ויזקן יהוידע וישבע ימים וימות בן 130 שנה במותו, יאריך ימים, ויקברו בעיר דוד עם המלכים כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. אין הרבה אנשים שיש להם כזה ציון לשבח, עשה טובה עם ישראל ועם האלוהים וביתו. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מה זה? מה הם אמרו לו שהוא שמע עליהם? חז"ל אומרים שהם עשו אותו עבודה זרה. תחשבו על מה זה יושב. זה יושב על, על מלך שיצא, אחרי שבע שנים הוא יצא מאיזה מקום, מאיזה קודש קודשים. אז זה... ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי כסף על יהודה וירושלים באשמתם זאת, וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בהם ולא יזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה ובן יהוידע הכהן. זה הבן של הנביא, הבן של הכהן הגדול, הוא שהציל את יואש, שגידל אותו. ויעמוד מעל העם ויאמר עליהם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם, ויקשרו עליו, על הנביא, וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה עם יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. אם יש נקודת שפל בממלכה, זה זה. הזכרנו כמה פעמים, במקום, אתמול הזכרנו את זה, במקום שאין חסד, יש חורבן. בכל מקום שאין חסד, מיד מגיע חורבן, במבול, בסדום וכאן. ועל זה חז"ל מספרים שהאדם הזה ביעבע בעזרה, וכמה שנבוכדנצר שחט עליו דם של כהנים וילדים, זה לא נגמר, אם ייהרג במקדש אדוני כהן ואביה. על זה נאמר, זה נקודת השפל של הממלכה. תראו לאיזה שפל מדרגה הגיעה הממלכה בתאוותה להנהיג ולשלוט ולעבוד עבוד עזרה, שאפילו את הדבר המינימלי ביותר, שזה הבן של מי שהציל אותך וגידל אותך לא שנה ולא שנתיים, אלא 130 שנה, המלך מצווה להרוג אותו. זו סיבה לחורבן הממלכה, זה אומנם קרה, פה מדובר על כמעט 100 שנה אחורה, אבל גם בזמן האירוע הכתוב אומר צפה פגיעה, וגם בזמן הפגיעה הכתוב אומר זה בגלל מה שהיה לפני 100 שנה. כן, איך קוראים לך? אני קוראים לך שחזר שם. איך?
דן.
דן. עכשיו זה מסביר הרבה דברים. כן, דן. יש גם חטא העגל וגם פקדי ופקדת. אז זה לגבי פרק ב' במגילת איכה, חורבן הממלכה. אם אנחנו רוצים לתאר, זה גם כן תמיהה. כן, כאילו, אבל זה, איך יכול להיות שדבר כזה קרה? האם, כן? כן. בוא נקרא את הפסוק לפני כן. שפחי כמיים, קום ירון מתבלה לראש השמורות, שפחי כמיים לבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך, על נפש עולייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. זה, אנחנו נראה את זה גם מיד, בתוך כל הפרק, הנביא, זה עוד אחד מהטרגדיות של הנביא. אתה מבין מה זה להיות נביא? זה כל כך קשה. כי הנביא הוא מצד אחד שליח של הקדוש ברוך הוא. בעצם זה כמו משה, הוא הרי תלמיד של משה רבנו. אז משה רבנו, אצל מי הוא עובד? בסדר, אצל משה. האם הוא, באופן בסיסי, משה הוא השליח של הקדוש ברוך הוא. נכון? אבל משה לא רואה את זה ככה. כי משה בהרבה מאוד פעמים, הוא יוצא נגד הקדוש ברוך הוא בשביל עם ישראל. כמובן שהקדוש ברוך הוא יש לו מזה נחת רוח ושמחה ואיזה יופי ואיזה שליח נאמן, אבל אז בעצם להיות נביא זה להיות לעמוד בדיוק במקום הזה שאתה מצד אחד מחויב לגמרי לאמת האלוקית ואתה גם רואה אותה, מצד שני אתה כל כולך מסור למען עם ישראל. אז בדיוק מה שירמיהו עושה כאן, הוא מצד אחד הוא נוזף בעם, מצד שני הוא נותן לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה להם ככה? מצד שני הוא נוזף, כאילו, אז זה בדיוק, לכן הנביא ירמיהו, ראינו את הפסוקים בשבוע שעבר, הוא קשה לו מאוד, הוא מקלל את יומו וכן על זה הדרך. זה להיות במקום של נביא, זה להיות במקום שבעצם, ודאי הנביא ירמיהו, אתה, העם לא מרוצה ממך, כלומר, העם לא שומע בקולך, ואתה צריך כל מה לנזוף בעם וכו' וכו' ולהוכיח אותו. מי? למה זה שונה ממשה? גם הקב"ה אומר למשה, תן לי להרוג אותם. הרף ממני ואשמידם ועשה אותך לגוי גדול. חז"ל אומרים שמכאן למד משה את ההתחנן. כלומר, הוא אומר לי, כמו שאתה אמרת לי, הרף ממני ואשמידם, אני החזקתי אותך, אלא פתחת לי פתח, ככה אני מבין שגם עכשיו אני צריך לפתוח פתח ולהתפלל, אפילו שאמרת לי, לא, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. אז הוא ממשיך להתפלל. כל פנים, כן. כן. מה? ירמיהו מדבר על דרך הכלל. יחזקאל הצליח, מצא, אבל נביאה, הוא יכול שגם מדבר כאן על נביאה שקר. הרבים שהוא נאלץ להתמודד איתם. אז זה בעצם התווך שירמיהו נמצא בו, מצד אחד כלפי קודשא בריך הוא, מצד שני כלפי ישראל. עכשיו תראו. בואו נדבר רגע על האסון הקרוב ביותר לדורנו, על השואה. כשרוצים ללמוד על השואה, מה זה כשרוצים? חייבים ללמוד על השואה. קיים מצוות עשה של בין ושמו דור ודור, של זכור את אשר עשה לך עמלק וכו' וכו'. איך נכון ללמוד על השואה? אז התשובה היא שכנראה צריך לעשות שני דברים. דבר אחד, צריך לדעת מה קרה. ובשביל לדעת מה קרה, אפשר לקרוא ספרים, לראות סרטים, ללכת למוזיאונים, כאילו אפשר, מה שקוראים במקרו. צריך לדעת מה קרה, מתי היטלר עלה לשלטון, מה הוא דיבר לפניכם, מה הוא דיבר אחריכם, מה היה זה, מתי ליל הבדולח, מתי התחילה מלחמת העולם הראשונה, מתי התחילו הזה, מתי היה גנרל גוברמנט, מתי התחילו לקבץ את היהודים, מתי התחילו ההשמדות, טרבלינקה, אושוויץ, לדעת, כאילו זה מספרים. אני מקווה שכולכם יודעים להגיד ששישה מיליון, אתם מבינים שזה לא מספר. לא איזה מספר, זה לא אין זה. זה פשוט הערכה שלא היו, שזה בטוח לא פחות מזה. זה הערכה. לפי מסמכים שמצאו אצל הגרמנים, ולפי כל זה אנחנו יודעים שזה לא היה פחות משישה מיליון, אבל אולי זה שישה מיליון ומאה אלף. מאה אלף יהודים. לא, מה זה מאה אלף יהודים? כי אנחנו לא יכולים... זה רק הערכה, צריך לדעת את הדברים הללו. זה נכון ברמה הכללית. בסדר גם. אבל זיכרון השואה לא יהיה שלם ולא יהיה מלא אם גם לא נפגוש מישהו שהיה שם. נכון שמישהו שהיה יכול לספר לנו רק את הסיפור שלו, הוא לא יכול לספר את הכל. או נקרא סיפור של ניצול, יש לי בבית כל מיני ספרי ניצולים, ומספרים לך מה עבר עליהם, במחנה הזה, עם הגדר הזה, עם הגרמניה הזה, עם הנאציה הזה, אתה נכנס איתם לתוך השנים הללו. והחוויה הזאת של להכיר את החורבן לא רק מלמעלה, אלא בעצם לקחת כמו מצלמה ולהיכנס לתוך הסמטאות, זה מה שעושה ירמיהו בפרק ג'. זאת אומרת, ירמיהו מפסיק לתאר את החורבן באופן כולל, ועובר לתאר את בעצם את החורבן שלו. ולכן הפרק הזה, גם לפי מנהגי יהודי אשכנז, הוא נקרא במנגינה שונה. כן, הפרקים הקודמים נקראים מיחש, ועבדה עדיי רבתיה, נכון? והפרק ג' נקרא, אני הגבר העוני בשבט עברתו. פשוט מנגינה שונה בטעמים, טעמים שונים, ניגון שונה של הטעמים. וכאן, בעצם הפרק הזה אולי הביטוי החזק ביותר למה שאנחנו תמיד טוענים שהנביא הוא חי את נבואתו. כל מה שעבר על עם ישראל עבר על ירמיהו. ירמיהו קודם כל מהשם שלו הוא מריר, לא מצאנו שהוא התחתן. כן, שהוא לא התחתן, שהוא היה ערירי. כן, כן, אל תיקח לך לשאלת את הבנים, הוא ערירי, הוא כהן, כלומר חורבן בית המקדש הוא בעצמו עובר עליו. כמו שראינו את הפסוקים האלה, הוא נזרק לחצר המטרה, הוא כמעט נהרג, ירמיהו הוא חתיכת חורבן מעליך, פשוט ככה חורבן מעליך על שניים. והפרק הזה מתאר את זה. אני הגבר העוני בשבט עברתו. אותי נהג ולא לחושך ולא אורך. בי אשוב יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי ביקף ראשות לאה. במחשקים הושיבני כי מקימתי עולם. גדר בעדי ולא יצא, יכביד נחושתי. גם כי יזק והשווה הסתם תפילתי. ירמיה אומר, הוא לא שומע לתפילה שלי. כמה אני מתפלל? על מה ירמיה הוא התפלל? הרבה דברים. הוא התפלל בחלק מהמקרים שהקדוש ברוך הוא יפטר אותו כבר התפקיד הזה. הוא לא מסוגל. הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו. הוא התפלל. סתם, ירמיה מרגיש שהשער סתום מעליו. גדר דרכי בגזית נתיבותי עיבה. דוב עורב ולי עריב המסתרים. דבר כלפי קודש אבריחו. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה למקום בנו. דרכי שורר ויפשחני, סמני שומם. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. הביא בחיליותי בעיני השפטו, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום. כולם צוחקים על ירמיהו, על המוזר הזה שהוא רק מאיים כל היום, והכל יהיה בסדר. השביעני במרורים, הרווני לענה, ויגרס בחצת שינה, הכפישני באפר. אז מכאן לומדים את ההלכה שצריך לאכול סעודה מפסקת עם כל אפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, דיברנו על זה אתמול. ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מאדוני, וכו' וכו', וקיצור כל ה... כל ה... כל הפרק הזה עוסק בעצם בירמיהו עצמו. כשקראת, באות ת' קצת הכיוון משתנה, וירמיהו אחרי הכל הוא נביא, אז הוא מנסה קצת לעודד, קצת 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 תקווה, אבל אחרי זה הוא חוזר עוד פעם. פלגי מים, תרד עיני על שבר בתמי, עיני נגרע ולא תדמה מן הפוגות, וכו' וכו'. עיני עולה נפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם, צמתו בבור חיי, זה הכוונה לבור הסיד שהוא הושלך בו, בחצר המטרה, וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזמתי, ירמיהו כמעט נהרג שם, אם לא היה מגיע עבד הכושי והציל אותו. קראתי שמך, אדוני מבור תחתיות, וכו' וכו'. שמעת חרפתם, אדוני, כל מחשבותם עליי כאן, יש... שני הפסוקים האחרונים דורשים טיפה התבוננות. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב תעלתך להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. למי מתכוון ירמיהו כאן? אפשרות אחת שהוא מתכוון לאויבים. לאויבים. אבל הפרשנים כאן כמדומן אומרים שהוא מתכוון לכל אותם אלו שגרמו לשליחות שלו לא להצליח. בעצם ירמיהו דן את השליחות שלו ככישלון. התפקיד של ירמיהו זה למנוע את החורבן. זה התפקיד שלו. זה כתב המינוי. אתה צריך, תפקידך למנוע את החורבן, למנוע את הגלות. והוא לא הצליח. כי היה חורבן והייתה גלות. והיו כאלה אנשים שגרמו לו לא להצליח. כל מיני נביאי שקר, כל מיני אנשים בתוך סביבת המלך שמנעו ממנו. עצם העובדה שהנביא קלו ולא מסוגל להסתובב ולהביא את דברו לכל העם, זה עצמו הדבר, אחד הדברים הבעייתיים ביותר. אז ירמיהו בחרונה פה, הוא לא שהוא רוצה לנקום באנשים, אלא אלו האנשים שבעצם גרמו לשליחות של ירמיהו להיכשל. ולכך שירמיהו לא הצליח למנוע את החורבן. אז לכן הוא תשיב להם, גמול אדוני כמעשה ידיהם, הם הכשילו אותי. הכשילו בעצם את האומה הישראלית, יש להם דין, כן, של רודף על כלל ישראל. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם, תרדוף באף את השמידם, מתחת שמי אדוני, ואנחנו יודעים שהדבר הזה קרה. פרק ד' עוסק כולו ביושיהו המלך, אנחנו בעד קוצר הזמן לא נוכל להיכנס אליו, כי אני רוצה עוד לגעת בנקודה נוספת. תראו, פרק ד' כולו עוסק ביושיהו המלך, וזה נושא ללימוד נפרד. הייתה כאן הזדמנות למהפכה אדירה ולתשובה אדירה בתקופת יושיהו, והשאלה למה זה לא הלך היא שאלה מאוד מאוד מעניינת. על כל פנים, פסוק אחד, כן? רק שנבין כאן מה היו התקוות. פסוק כ', רוח אפינו משיח, אדוני נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילון יחיה בגויים. הנה עוד ראייה לדברים שלנו. כלומר, הבית יחרב, אבל יהיה לנו מלך שבצילון יחיה בגויים. כלומר, לא תהיה גלות, תהיה איזה מין אוטונומיה. ונצליח לחיות עם המלך הזה, אבל הבית יחרב. מה?
מה היה?
למה?
איזה
פספוס? מה היה הפספוס? אז אני אומר, זה נושא רחב, אבל בגדול, הפספוס הוא קצת דומה למה שדיברנו אתמול אולי באיזה מקום על ימי חזקיהו. הפער העצום בין המלך לבין העם. כלומר, התשובה הייתה תשובה ממלכתית מאוד מאוד גדולה, בלי שום ספק, רואים את זה מכל המקומות, הכתוב בעצמו מעיד על זה, אבל ברמת הפרט זה לא חלחל. ויושיהו לא קיבל את דעתו של ירמיהו, אמר לו, יושיהו אמר, אנחנו בתקופת תשובה גמורה. ביטוי לתפיסה של יושיהו הייתה שהוא יצא לקרב מול פרעו, למרות שפרעו בכלל לא רצה להילחם מולו, אלא פרעו בסך הכל רצה לחתוך את הארץ בדרכו להילחם מול אשור, אבל יושיהו אמר, כתוב, וחר לא תעבור בארצכם. ואנחנו בתקופה של תשובה, כולם צדיקים, חרב לא תעבור בארצכם, וירמיהו אומר לו, לא, יש פער. יש פער. אתה צדיק. הממלכה צדיקה, אבל הפרטים עוד רבויים ברעל שירעיל אותם, מנשה, הסבא שלך. והסבא שלו אחז. חז"ל אומרים שהיו, שלח פקחים לעבודה זרה, והיו עושים את העבודה זרה בחלון, מגיע הפקח, חלון הפתוח, הולך הפקח, סוגרים את החלון, משתחווים. בתור ביטוי לעובדה שיש פער עצום בין הפער. זה לא שהפער הזה לא היה יכול להיסגר, הוא היה יכול להיסגר, אבל יושיהו דן את תקופתו קדימה ממה שהייתה באמת. ועל הפער הזה, הכל נפל. בעצם מי שהכשיל את העם, את יושיהו זה העם. אבל גם יושיהו לא בתמימותו, בצדקותו הגדולה מאוד, הוא לא ראה את זה. חז"ל אומרים שכשירמיהו, יושיהו נהרג, מתארים תיאור שירמיהו נמצא שם, והוא שומע את יושיהו ממלמל איזה מלמול לפני שהוא נהרג, הוא מטה את האוזן, והוא שומע את יושיהו אומר, צדיק הוא אדוני, כי פי הוא מריתי. מצדיק עליו את הדין, הוא מבין שהוא טעה בהקשר הזה. אבל כל פנים כאן, ירמיהו מסמל לנו את מה היה יכול להיות. רוח הפן ומשיח אדוני, זה יושיהו. נלכד במי? זה בדיוק הפסוק הזה, מוטי, זה הפירוש שלו. נלכד בשחיתותם. של מי? של העם. אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. גם אם הבית יחרב, אבל בצילו נחיה בגויים. וכאן יש פסוק שעליו אני רוצה רגע להתמקד ולומר כמה מילים. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. מה קשה בפסוק הזה? מאיפה הגיע לכאן בת אדום? בת אדום זה בכלל חורבן בית שני. אנחנו עסוקים כאן בבית ראשון. נכון? איך הגענו לבת אדום? כלומר, במגילת איכה של בית ראשון, ירמיהו כבר מנבא שיהיה חורבן בית שני. וזו תוצאה של הגלות. כי בית ראשון שנחרב עם גלות, כבר מעכשיו אפשר לדעת שאלה שיחזרו זה לא יהיה הרוב, וממילא הבית השני שייבנה, הוא לא ייבנה כמו שצריך, כי לא יעלו כחומה, ולכן יהיה גם חורבן בית שני. אז כבר מעכשיו אפשר להתנבא על חורבן בית שני, ירמיהו מתנבא על בת אדום, כן? סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס. תשקרי תתארי, אבל אחר כך אומר ירמיהו, וזה אחד המקורות החשובים לאותם הדברים של הרב הרצוג שהבטחנו שנדבר עליהם הפעם שעברה, תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. הסיפור הידוע הוא שכשהתקרבו צבאותיו של רומל לארץ ישראל, התחילו כאן כבר להתכונן וכל מיני כאלה. אתמול היה לנו השתלמות עם זבי קרל לצוות כאן במכון שעשה סרט על הרב מפיאסצנה, אז בין שאר הסיפורים המדהימים שהוא סיפר, אז הוא אמר שהרב מפיאסצנה בגטו ורשה, בתוך אימי השואה, הוא שמע שרומל מתקרב לארץ ישראל, אז הוא ארגן תפייה בגטו למען יושבי ארץ ישראל. תבינו איזה ראש, איזה אחריות על ישראל. כל פנים הרב הרצוג אמר בביטחון, חורבן שלישי לא יהיה. איפה אתה יודע? אז הוא אומר, לא מתנו בשום מקום חורבן שלישי. ולאחרונה, או לא לאחרונה, יש כל מיני מפקפקים בדברים האלה, הוא אמר את זה כדי לעודד, הוא אמר את זה כדי... אז הרב הרצוג אמר את זה, קודם כל יש עשרות מקורות לזה, לא רק, יש עשרות מקורות לעובדה שלא יהיה חורבן שלישי, עשרות מקורות, מי שרוצה לראות את כל המקורות, בספר של הרב ערן, כמדומני ראיתי שהוא ריכז אותם בנתיבי הגאולה, שמה, ויש לי גם כן בבית כל מיני מקורות שאספתי, אבל נראה לי שצל הרב ערן אפילו יש יותר, עשרות מקורות לזה שלא יהיה, וזה אחד מהם, טעם הבודך בציון, אבל זה לא רק והאורחיים הקדוש מדבר על זה, הרבה מאוד מקורות. אבל זה גם כאילו מסברה. איזה גאולה יכולה להיות להפסק? זו גאולה שבה יש נביא, יש רוח הקודש. וזה הכל באמת, כמו שהרב קוק כותב באיגרת תקנה, יש סגולה ובחירה, ורצף כל הכניסה שלנו לארץ לכל מי שקורא את התנך, הוא בעצם תלוי ועומד בבחירה. התורה אומרת, תבחרו, יהיה טוב. לא תבחרו, לא יהיה טוב. ויש גם את כל התנאים, כי יש נביא, ואנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה וכו' וכו'. אבל מכל כך הרבה מקורות, גם מהתורה עצמה, וגם מפרקים מפרשים בנביא מיחזקאל עולה, שיש מצב שיקרא גאולה שנקראת גאולת בעיתה. שיבוא זמן הגאולה, יקיץ הקץ. והנביא יחזקאל אומר, אתם תגאלו אם תהיו ראויים או לא תהיו ראויים, בושו ויקלמו לכם מדרככם בית ישראל, דעו לכם, אומר הנביא יחזקאל, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני, בושו ויקלמו, אתם לא ראויים, אבל זה למעני, למען שמי וכולל בגויים. גאולה כזאת, שהיא לא מכוח המעשים שלנו, אלא מכוח הגזרה האלוקית שעם ישראל צריך להיגאל. יש לה דרכים אחרות לגמרי. היא יכולה לעשות גם על ידי כאלה שאין להם כיפה על הראש. כי התהליך צריך להתקדם. והיא לא תלויה במעשים. היא לא תלויה במעשים. זאת גאולה, שמה שקוראים, שלא תלויה בתשובה. אפשר להביא כאן את הרב צבי יהודה עם הגמרא בסנהדרין, שהוא מוכיח דעת רבי יהושע, שהגאולה לא תלויה בתשובה. וכן עוד הרבה מאוד מקורות, אבל זה לא רק מקורות, אנחנו גם רואים את זה בעיניים ובחוש. זוהי לא גאולה שבה עם ישראל אמר, טוב, כתוב בתנ"ך, עכשיו אנחנו לשם חוץ קודש הבריחו עולים. זה גאולה שהקדוש ברוך הוא מאיר ליבותיהם של ישראל מכל מיני כיוונים, בכל מיני לבושים חילוניים כאלה ואחרים, כדי לחזור חזרה לארץ, ולכן הסדר הגאולה הזה כאן אצלנו הוא פשוט סדר שונה לחלוטין, ולכן לא נכון להשוות, בעיניי לפחות, לא נכון להשוות ולומר, כן, כמו שעם ישראל בזמנו לא האמין שיכול להיות חורבן בית המקדש, אז ככה גם עכשיו יש כאלה שלא מאמינים שיכול לבוא חורבן המדינה, אבל אם אנחנו לא נשפר את דרכנו וכו' וכו', אז זה לא נכון, מפני שהתקופות הן תקופות שונות לחלוטין. והגאולה הזאת היא לא כמו גאולת מצרים, שזה היה עם משה ואהרון ומתן תורה ולכל אורך הדרך מובלטת הבחירה. הגאולה הזאת היא, על פי מה שהתורה כותבת, היא הסדר גאולה שהוא לא תלוי בבחירת עם ישראל. יש לדבר הזה גם מחירים. יש לזה גם מחירים. השואה הוא חלק מהמחירים. זה לא תלוי בבחירה. זו גאולה שלא תלויה בתשובה, מהלך כשהקדוש ברוך הוא מבין, לא אנחנו דוחקים את הקץ, אלא הקץ דוחק אותנו, לא אנחנו ציונים, אלא הקדוש ברוך הוא ציוני. ובמובן הזה, אין נסיגה בגאולה הזאת. יכולים להיות עיכובים, אנחנו יכולים לעזור לקדוש ברוך הוא. לכן, עתידה בת קול שעתידה להיות מפוצצת בראשי ערים, כן, על הפסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. אבל מי שכאן הבמאי הראשי זה הוא. אנחנו יכולים לעזור לו כדי שזה ילך יותר מהר, לא לעזור לו וזה ילך יותר לאט וטיפה יותר כואב, אבל הכיוון הוא כיוון של התקדמות. זה כיוון היסטורי שלם. באחד השיעורים הבאנו קצת מאמר מהרב יניב עם עשרות רמזים על הדבר הזה, מעולם הרמז, על התאריכים האלו. זה לא מתחיל מכאן, זה לא מתחיל מאיתנו. העבודה שלנו, כי עין בעין יראו, ושוב אדוני ציון, לכוון את העין האנושית לעין האלוקית, ולנסות להיות גם אנחנו, עוזרי במאי, עוזרי מפיקים, עוזרי, להחזיק שם איזה משהו, בתוך תהליך הגאולה, שמוביל אותו קודש הבריחו ושכינתי, שנזכה בדעת השם לנחמה מלאה ושלמה, ושיקוים בנו הפסוק שמסיים את מגילת איכה, שובנו אדוני לך ונשובה, חדש עינינו כקדם, אמן ואמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.